לפני כמה שבועות שלחתי לאביעד הודעה בוואטסאפ. השעה הייתה קצת אחרי אחת בלילה, ובדיוק סיימתי לערוך פרק של התמונה הגדולה, זה היה פרק 5 על זילו, וכתבתי לאביעד, היי אחי, אחרי שנסיים את עונה 1, בוא נעשה ישיבת מוניטיזציה על עונה 2. ומה שהיה לי בראש זה, היי, יש לנו פודקאסט שנדמה לנו שאנשים מתחילים לאהוב, ואנחנו מקבלים מלא פידבקים חמים ממאזינים, ואנחנו גם משקיעים די הרבה זמן וגם קצת כסף, ותהיתי אם יש דרך שגם אנחנו נעשה קצת כסף בחזרה מהפודקאסט.
שלום וברוכים הבאים לתמונה הגדולה. מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה הוא לבחור בכל פרק חברת טק אחרת ולנתח ביחד את האסטרטגיה שלה. היום בפרק אנחנו נתמקד בחברה שקוראים לה פטריון. זו חברה שקמה כדי לתת ליוצרים, אנשים אפילו כמו ניר וכמוני, לעוד מיליונים של יוצרים מסביב לעולם, את האפשרות להרוויח כסף מהפרויקטים שלהם. אנחנו הולכים לפרק את סיפור ההצלחה של פטריון, וגם לומר למה אנחנו חושבים שכל הסביבה שבה היא פועלת משתנה ותמשיך להשתנות בקרוב מאוד. אז בואו נצלול לזה.
היי, אתם על התמונה הגדולה, פודקאסט על חברות הטק הכי מעניינות בעולם. אני ניר סבתו.
ואני אביעד בן יהודה.
בואו נתחיל.
היי אביעד, מה העניינים?
היי ניר, מה המצב?
מצוין. היום אנחנו נתחיל את הפרק עם חדשות מסמכות מהכיוון שלך.
נכון, אז אנחנו בסוף עוברים לטקסס, לאוסטין, ואנחנו נעוברים ממש בעוד כמה חודשים. ומעניין דווקא מהזווית שדיברנו עליה בפודקאסט, אז מי שזוכר, בפרק 5 דיברנו על זילו, אז כמובן שאת הדירה, את הבית, סגרנו בזילו, מבלי לראות בכלל את הדירה, זאת אומרת, הכל בווידאו, עשו לנו כזה סיור עם הטלפון, שהיה קצת די מצ'וקמק. רץ עכשיו בטוויטר איזה שרשור מעניין על שוק הנדלן בארצות הברית, נדמה לי אתה גם עשית לו איזשהו ריטוויט, דפק את המוח, זה 60 ומשהו אחוז באמריקאים בשנה האחרונה, קנו, סגרו בית בעצם בלי לראות אותו בכלל, ומי שזוכר שדיברנו על זילו וכל האי-ביינג, זה מה שנקרא להיות אופטימי מאוד אם אתה זילו או אופן דור בעסק, אז זה נראה שהסיפור הזה די תופס.
מגניב, טוב, אז מתי אתם עוברים?
כרגע מתכננים ספטמבר, זה הכיוון.
אחלה. Cool.
ואתה גם יש לך היסטוריה עמוקה באוסטין, שאנחנו נשמע ממך הרבה טיפים.
כן, אוסטין, טקסס היא by far העיר שאני הכי אוהב בארצות הברית. הייתי שם ב-2008, זה היה עוד לפני שכל חברות הטק החליטו שאוסטין זה ההאב החדש, אז היה שם פחות או יותר רק את דל, עיר מדהימה. כבר אמרנו את זה בפרק הקודם, מי שמצטרף אלינו רק עכשיו, אז אני משדר את הפודקאסט מתל אביב, ואביעד ממוקם בשיקגו. כשהתחלנו את העונה, אז היה חורף, ואביעד היה לחוד בבית שלו, שלג מסביב וקורונה ברחובות, ובישראל היה חיסונים ומזג אוויר נעים. ואני שמח, תשמע, לאורך העונה, אתה פשוט משתדרג באיכות החיים שלך, כן? יש חיסונים, אתה עובר לטקסס, הכל טוב. כאילו, מה יקרה בעונה 2, אחי? איפה אתה גור?
מי יודע, אולי נחזור לארץ, נראה. חושבים על זה.
טוב, אחלה. אז בוא נעשה סדר במה אנחנו הולכים לדבר עליו בפרק הזה. אנחנו הולכים לדבר על חברה שקוראים לה פטריון. הפרק הזה אנחנו נתחיל ממה הבעיה שהם ניסו לפתור, אוקיי? כמו כל סטארט-אפ, אנחנו נתחיל מהבעיה. נדבר קצת מה המוצר, וטיפה נדבר על הצמיחה של החברה. ואז אנחנו ניגע בכמה קונספטים שלדעתנו היו מעניינים וקריטיים בסיפור הצמיחה, קונספטים שהם ייחודיים לפטריון, וכזה נבסס הבנה די טובה על מה העסק ואיך הוא הצליח. ואז נעשה איזשהו זום אאוט, נסתכל על התמונה הגדולה, נסתכל על כל התעשייה והשינוי שהתעשייה הזו עוברת, ואז ננסה קצת לתאר למה לדעתנו המודל של פטריון הוא נמצא בסכנה, ומה האסטרטגיה הדי מעניינת של הקדימה. מי שישאר איתנו עד סוף הפרק ישמע גם על איזשהו ניסוי, שאני ואביעד הולכים להרים, אז שווה להישאר גם לדקות האחרונות.
מגניב, אז כמו שאנחנו עושים תמיד, נתחיל עם היזם, נכון? נתחיל עם הפאונדר של פטריון, ואנחנו מדברים על בחור בשם ג'ק קונטה, או קונטי, אני אפילו לא יודע איך לבטא את שם המשפחה שלו.
כן, זה נראה לי קונטי.
קונטי, כן, הוא ממש חמוד, הוא כזה אמן, כזה artist in heart כזה, מי שרואה אותו רואים את ככה את הטוב לב, את היצירה ככה שופעת ממנו. הוא למד מוזיקה באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, והוא התחיל עם העלייה של יוטיוב, כן, באיפשהו שם, אמצע שנות 2000, הוא התחיל לעלות וידאוים שלו ליוטיוב, שהוא בעצם מעלה שירים. ויחד עם אשתו, שבזמנו הייתה חברה שלו, נטלי, הם הקימו הרכב מוזיקלי חמוד כזה, שאגב קוראים לו פומפלומוס, מי שמעניין אותו, עושים קאברים ממש ממש חמודים. ובסביבות 2008 ככה, התחילו פתאום לקבל חשיפה די משמעותית ביוטיוב, בעזרת קאברים, לא עם המוזיקה המקורית שלהם. אני חושב שהיה זה קאבר של ביונסה שתפס שלהם, ומאז ממש התחילו לצבור קהל, היה להם ממש קהל מעריצים על כל קליפ שהם העלו, ככה מאות אלפים, מיליונים של צפיות. והרכב הזה, פומפלומוס, היה להם הרבה מאוד עוקבים ביוטיוב, הם עשו גם הופעות בארצות הברית. אפשר להגיד שהייתה להם הצלחה די סבירה, כן? לא איזשהו, זה לא טיילור סוויפט ולא בילי אייליש, אבל זה הרכב חמוד שהיה להם די קל. אבל הייתה בעיה.
כן, אז מה שהוא מתאר, ג'ק היזם, הוא הרגיש שהוא מגיע להצלחה די גדולה. זאת אומרת, כל קליפ כזה שהוא ואשתו עבדו עליו, ההרכב, השקיעו בו כמה חודשים, קנו תפאורה וציוד, והשקיעו בציוד עריכה, והוציאו אלפי דולרים על כל קליפ, וכל קליפ היה להיט. כאילו, הם היו מגיעים למאות אלפי צפיות, ומיליונים של צפיות, ואת יודע, מרגישים כזה בתחושה שהם שברו את האינטרנט, ומיליון תגובות ביוטיוב, והכל הכל טוב, והצליחו בענק. חוץ מזה שהם לא ראו מזה כסף. זאת אומרת, יוטיוב הייתה משלמת ליוצרים, בעצם ביוטיוב, אבל גם על חשיפה של מיליון צפויות, היית מקבל כמה עשרות דולרים בודדים, לפעמים כזה 100 ומשהו דולר. הוא מתאר שהוא היה בתחושה שמשהו לא בסדר, כאילו יש כאן איזושהי בעיה באיך שהעולם בנוי עבור אנשים שיוצרים באינטרנט.
הוא מתאר את זה, בהתחלה הוא היה ממש מאוכזב, כי הוא אומר, אוקיי, אז אולי אני עושה משהו לא בסדר, אולי אני צריך להגיע לעוד קהל, אבל אז הוא תפס את עצמו והוא אמר, רגע, יש לי כל כך הרבה קהל מעריצים שאוהבים את מה שאני עושה, אולי הבעיה היא במערכת, נכון? יש פה איזשהו משהו בחוקים שיכול להיות שהוא הבעיה. וסתם כסיפור די מעניין, אחרי האכזבה בעצם של ג'ק ואשתו מיוטיוב, הייתה תקופה שהם ניסו משהו אחר, והם עברו למכור שירים בודדים באייטיונס, בעצם למכור MP3 ישירות זה בעצם לא ישירות, אבל זה למי שהיה לו אייפון והיה נכנס לאייטיונס, זה היה יכול להוריד את השירים שלהם, ושם הם חוו הצלחה לא רעה בכלל, כן? כי הוא מספר שרק מאייטיונס זה היה להם הכנסות של מאות אלפי דולרים בשנה, אבל כל זה מתחיל להשתנות במקביל לכניסה של ספוטיפיי והעלייה בעצם של סטרימינג, כן? הירידה של אייטיונס ו-MP3 וכל הסיפור הזה, והעלייה של ספוטיפיי. ועם המעבר לספוטיפיי, פתאום ג'ק ואשתו נטלי מגלים שלמרות שהם, היה להם את אותו ריץ, שמוגיעו לאותו קהל, כן, מיליונים של סטרימרים שמאזינים לשירים שלהם בספוטיפיי, שוב הם לא ראו מזה כסף. שוב בספוטיפיי הם ראו ממש פניז, כן, לא יודע מה, עשרות דולרים, מאות דולרים, מכל דבר כזה, וגם פה הוא חווה תחושה מאוד מאוד צורמת.
ואז קורה משהו מעניין. זה בעצם, הם כבר, מערך מ-2008 ל-2013, מתרחשת הסאגה הזו שהם מנסים ליצור תוכן באינטרנט, והם מנסים לעשות מוניטיזציה, ומגיעים לשלב שהם לא מצליחים ממש לייצר כסף מהפרויקטים שלהם, מהשירים. וב-2013, ג'ק פונה למי שהיה הרומייט שלו בקולג', בחור בשם סם, והוא כזה בחור טכני, היה CTO של כמה חברות, ואומר לו, תשמע, בוא תעזור לי לבנות פתרון. ובעצם, מה שהוא עושה זה בונה אתר, ובאתר הזה הוא קורא לו Patreon, שזה איזשהו משחק מילים על המילה פטרון, ואז הוא בעצם מציע לאנשים שצופים בתוכן שלו, היי, אם אהבתם את זה, אז אתם יכולים להראות את התמיכה שלכם, אתם יכולים לתמוך, ואתם יכולים לעזור לי לעשות עוד פרויקטים כאלה, ואז אפשר להיכנס לאתר ולהזין איזשהו תשלום חודשי, שהוא יכול להיות נורא נורא נמוך, דולר שניים, דולרים בודדים בחודש, וזה מין שירות כזה שהוא בעצם ריקרינג, זאת אומרת כל חודש אתה משלם כמה דולרים בודדים, ובעצם יכול לתמוך באמן שאתה אוהב. וזו הייתה הגרסה הראשונית של פטריון, שהייתה נורא נורא בסיסית. עם הזמן פטריון התפתחה, היום המוצר הוא כבר די מורכב, היום אתה יכול להציע דברים אקסטרה לעוקבים שלך, כמו אני אראה לכם את הקליפ קודם, או שאני אראה לכם סצנות מאחורי הקלעים, או יש אוסף של דברים כאלה של מיוחדים שאתה יכול לתת לתומכים, לפטריונס שלך, אבל בגדול, המוצר הבסיסי, הוא בא ואומר, אני נותן אופציה לקהל העוקבים הנאמן שלי לתמוך בי כלכלית. זה בגדול.
קצת מזכיר קיקסטארטר, נכון? שהיית מבקש כסף על לעשות איזשהו פרויקט, רק פטריון בעצם היא לוקחת את הצעד אחד קדימה, היא אומרת, אני לא מגייס כסף עכשיו לפרויקט חד פעמי, לאיזשהו אלבום או הופעה או ספר, אני מגייס כסף על בסיס קבוע. בעצם כל חודש אתה מבקש תמיכה בעצם מהקהל שלך להמשיך, שיאפשרו לך בעצם להמשיך ליצור.
כן, ונראה לי שבהתחלה ממש ניסה ככה לשווק את זה לעוקבים שלו, אמר זה כמו קיקסטארטר רק לאמנים.
שמע, ניר, אני אגיד לך מה מיוחד בזה, כי אנחנו יודעים הרי שלפני עשור כבר יוצרי תוכן עשו כסף ביוטיוב, ויש לנו את כל האינפלואנסרים באינסטגרם, שעושים כסף מפרסומות, ולאחרונה גם בטיק טוק. יש כמה דברים שהם קצת שונים בכל הסיפור הזה. אחד, זה הסיפור של השוק עצמו. השוק עצמו גדל, כן? יש יותר יוצרי תוכן, ויוצרי תוכן מגוונים גם, כן? זה לא רק מוזיקאים, זה פודקסטרים, זה כותבים, אנשים עם קורסים אונליין, ו... גם יוטיוב עצמה היא תרמה לכל העלייה הזו של הקריאטורס, כן? יש לך כמות ערוצים ביוטיוב של מיליון מנויים ויותר, והכמות דפים עם מיליון מנויים עולה בשנים האחרונות בקצב של 60% מדי שנה. עכשיו, פטריון לא רק צמחה עם השוק, היא הביאה גם שינוי ככה יותר עמוק, כי אם לפני כן היית כיוצר תוכן, אם היית יוצר וידאו ביוטיוב, היית צריך להגיע, כמו שג'ק ניסה, נכון? למאות אלפים ולא מיליונים של צפיות כדי למנטז, כן, לעשות המוניטיזציה, וגם זה לא עזר לך. ועכשיו המעבר הזה של ליצור מערכת יחסים של תשלום או תמיכה ישירות עם הקהל שלך, זה קצת הופך אותך להיות אדון לגורלך, נכון? כי אתה כבר לא תלוי במודל פרסומות של גוגל ופייסבוק עם יוטיוב ואינסטגרם, ואתה יכול להחזיר את ההשקעה לזמן שלך, או אפילו להתפרנס בצורה יפה, אפילו רק עם אלפים או מאות אפילו, מאות בודדות של תומכים בלבד, וזה די דרמטי.
נכון, אז בעצם פטריון, מה שהם אומרים זה, אנחנו לא משנים את העולם, אנחנו משנים את האקונומיקס, אוקיי? אתה לא צריך עדיין לעבוד לפי החוקים של יוטיוב, שאומר על מיליון צפיות, תקבל משהו, איזשהו סכום מזערי של כסף, אלא אנחנו משנים את האקונומיקס. היום, אם יש לך מיליון עוקבים שאוהבים אותך, שהם אינגייג'ד, ואתה תיתן להם את האפשרות להעביר לך כל חודש, לתמוך בך בעצם, להראות את התמיכה, אתה תוכל להתפרנס טוב. וזה בעצם ההבטחה של פטריון ליוצרים. עכשיו, פטריון הוקמה ב-2013, היום, 8 שנים אחר כך, בני 8, היום זה עסק ענק. היום הקצב של סך כל העסקאות שעובר בפטריון, הוא משהו כמו מיליארד דולר בשנה.
רגע, זה חשוב, לא יודע אם זה עסקאות, בוא נגיד אולי תרומות, נכון? כי זה עסק קצת שונה.
נכון, אבל בוא נגיד, הטרנזקשנס, כאילו כל מה שעובר בכרטיסי אשראי, זה באזור המיליארד דולר, קצב של מיליארד דולר בשנה, משהו כמו 6 מיליון פטרונים מסביב לעולם, שתומכים בכל מיני יוצרים, כמה מאות אלפי יוצרים, והם עכשיו בבום מטורף. כאילו לפני 8 חודשים, הם גייסו 90 מיליון דולר, באבליואציה של 1.2 מיליארד, 7 חודשים אחר כך, זאת אומרת לפני חודש, הם הודיעו על גיוס נוסף של עוד 150 מיליון דולר, באבליואציה של 4 מיליארד דולר, תוך, כאילו הם הכפילו את עצמם פי 3, תוך חצי שנה.
תוך חצי שנה, כן.
מטורף. ויש יוצרים שעושים המון כסף. מה שהם מספרים, יש אנשים שהם פודקאסטרים, דרך פטריון מקבלים יותר ממיליון דולר בשנה. יש אנשים שיש להם חשבונות יוטיוב, שמרוויחים כל חודש יותר מ-100,000 דולר, מסך הכל התומכים שלהם בפטריון, וזה ביזנס ענק. עכשיו, אני חושב שאם מסתכלים על הצמיחה שלהם לאורך זמן, יש שני קונספטים שאני ממש אוהב, ואני חושב ששווה להתעכב עליהם. אחד, זה בעצם ההפצה של פטריון. כי פטריון עשו משהו שהוא גאוני בעיניי. אנחנו לא רואים את המספרים שלהם, אבל אני בטוח שתקציב השיווק שלהם ביחס להכנסות, הוא יחסית נמוך, כי מה שהם עשו, הם הגיעו לריץ' מטורף, הם הגיעו למיליונים של אנשים מסביב לעולם, אבל הם עשו את זה בצורה כאילו הכי חכמה בעולם, הם כאילו חברו לאנשים שיש להם את הקהל הכי גדול. הם הניחו בידיים של היוצרים כלי שהם הלכו אחר כך והפיצו אותו להמון אנשים.
כן, נכון, בעצם בקליפ שג'ק קונטי משיק את פטריון, זה קליפ שהיה קליפ מוזיקה שלו, שהוא עצמו השקיע בזה המון המון כסף. בסוף הקליפ הוא פונה לקהל מעריצים שלו, שבין הקהל מעריצים שלו יש גם הרבה אנשים שהם יוצרים בעצמם. והיוצרים האלה שמעו את הקריאה שלו ל-היי, בניתי את הכלי הזה עבורכם, שיכול לעזור לכם לקבל תמיכה מהקהל שלכם ישירות, ולהמשיך לעשות את מה שאתם עושים. וזה, אתה יודע, זה פשוט ממש תפס, כי אתה יודע, הם אמרו, היי, סוף סוף יש לנו פה משהו ש... יעזור לנו, ולמה שאני לא עכשיו אלך ואנסה אותו, וזה היה בעצם מפה, זה הפך לוויראלי בטירוף.
נכון, אתה יודע, תמיד יש את השאלה הזאת על סטארט-אפים של כזה, מאיפה הגיעו 1,000 היוזרים הראשונים? אז אני חושב שבמקרה של פטריון, זה באמת זה סיפור מדהים על איך אפשר לצמוח נורא נורא מהר. הם נתנו לאנשים שיש להם במסתכם, כן, מיליונים או עשרות מיליונים של עוקבים, ואמרו להם, תשמעו, הנה כלי לעשות מוניטיזציה, לכו תספרו עליו, לכו תבקשו מכל העוקבים שלכם לשמוע על הדבר הזה, ואז התפשט נורא מהר והצליח להגיע למסה. ואני חושב שזה קונספט שהוא בעיניי ממש ממש מבריק וחשוב בהתפתחות של פטריון. הקונספט השני שהוא בעיניי מרתק, זה עד כמה הסטורי טלינג הוא נורא חזק בביזנס של פטריון. ואני אגיד לך איך אני רואה את זה. בסוף, המוצר, בטח המוצר הבסיסי של פטריון, אם אתה מסתכל עליו ברמה הטכנולוגית, הרמה, כאילו, ממה הוא מורכב, אז הוא מוצר די פשוט. בסוף זה כאילו להעביר כסף, נכון? זה כאילו, אותם יוצרים היו יכולים לשלוח לינק לפייפל ולהגידו, היי, מי שרוצה, תשלמו לי, נכון? ופטריון הצליחו להלביש על זה איזשהו סיפור.
בדיוק, כי כמו שדיברנו בפרק שעבר על טוויליו, על האבני לגו האלה שאתה יכול לבנות איתן תוכנה היום, אז זה מה שסם, ה-CTO של פטריון, עשה, כן? כי כל מה שהוא היה צריך בשביל להקים את זה, אתה יודע, אתה מקים את האתר, והתשתית שאתה צריך היא בעצם, הוא השתמש בסטרייפ, כן? תשתית של העברת השלומים. אז כל הדברים האלה היו פשוט קיימים, אבל מה שהיה באמת מיוחד בפטריון, זה כמו שאתה אומר, זה הסיפור שהם סיפרו בעצם לקהל שלהם וליוצרים בעצם.
כן, ואז בעצם, אתה יודע, זה כאילו בגלל שיש סיפור כזה מגניב, שאתה אומר, רגע, אז אני הפטרון של איזשהו אמן שאני נורא אוהב, אז אתה גם, אתה קצת מוציא את הרציונליות מתוך העסקה. זאת אומרת, אני יכול לתת לו $5 בחודש, אבל אני לא בכך רוצה לקבל משהו בתמורה. זאת אומרת, לא חשוב לי, אתה יודע, לקבל את הפודקאסט לפני כולם, או לראות סצנות שיצאו מהעריכה. כאילו, הדיל הוא, הסיפור, זה מין סטינג כזה שאנשים שמשלמים את הכסף, גם לא ממש רוצים איזושהי תמורה מיוחדת, הם רוצים פשוט לתמוך באומנים שהם אוהבים באיזושהי רמה.
נכון, ותכלס קשה שלא אוהב את הסיפור הזה, כן? של התמיכה ביוצר הבודד, שמנסה, אתה יודע, כנגד כל הסיכויים לפרנס את עצמו, ואתה יודע, שיהיה לו כסף לאכול או לשלם שכר דירה. לי זה מזכיר את התקופה הזו של הרנסנס, כן? של כל האמנים והמדענים שהיו אז באירופה, והיה להם בעצם פטרון, כן? אם זה מישהו מאוד מאוד עשיר, או אפילו המדינה במקרים מסוימים, שהם פרנסו את אותו אמן או אותו יוצר, ועל זה בדיוק פטריון משחקת, על הפנייה לרגש הזו.
ואז הם בעצם אומרים, גם אתה לא חייב להיות איזשהו בנקה איטלקי סופר עשיר, אתה יכול גם אתה לבחור 2-3 אמנים שאתה אוהב, 2-3 יוצרים שאתה מתחבר אליהם, ובא לך לפרגן להם, בא לך להראות את התמיכה, ואתה יכול לתת, אתה יודע, גם סכומים מעטים. זאת אומרת, אני חושב שההוצאה הממוצעת לפטרון בפטריון, זה משהו כמו $11 או $13 בחודש. זאת אומרת, וזה מתפזר על כמה שונים. זאת אומרת, אתה לא צריך להשקיע כאן סכומי ענק, אבל אתה כן מקבל את התחושה הפסיכולוגית הזו, אתה פטרון, אתה תומך באיזשהו אמן, ואתה כאילו, כמו רוכש איזושהי בעלות פסיכולוגית קצת ביצירה שלו, ואני חושב שהדבר הזה הוא נורא נורא חזק במודל של פטריון.
נכון, ואני חושב שעם הזמן, הפנייה הזו לקהל תומכים לשלם ליוצרים, היא באמת באה מהכיוון האלטרואיסטי הזה יותר. ככה זה התחיל בעצם, נכון? אתה פונה בעצם לאלטרואיזם, לרצון הטוב של אותם תומכים, אני חושב שאנחנו עכשיו בשלב הזה, שבכלל כל השוק הזה, ובמיוחד פטריון, אנחנו עוברים מעולם של תרומה, או לתת כסף מטעמים אלטרואיסטיים, לעולם שבו היוצרים ממש מנסים לתת איזשהו ערך אמיתי לקהל שלהם, נכון? אם זה תוכן מיוחד, ואתה יודע, תוכן אקסקלוסיבי כזה, אז אנחנו ממש רואים את השיפט הזה, שזה כבר צעד הבא, כן? זה כבר לא ממש לעזור ליוצרים, אתה יודע, להשאיר את האור דולק, ושהם יוכלו לשלם שכר דירה, אלא ממש לעזור להם להתפרנס.
סבבה, אז בואו נעשה את זה שנייה, איזה עצירת ביניים, כי אנחנו, נראה לי שהצלחנו לספר לתת מושג טוב על מה פטריון עושה, ומה הצעת הערך, ולמה היא קמה, ומה הסיפור, ואנחנו גם אומרים שהיא די גדלה, והיום היא גם בשלב כזה שהיא בטרנד מטורף, אבל בעצם פטריון היא חברה שהיא לא נוסדה אתמול, כן? היא כבר 8 שנים בשוק, ורק בשנים האחרונות היא ממש ממש מתחילה להתפוצץ, וזה כנראה קשור לאחד הטרנדים שהם יותר גדולים מפטריון עצמה בעולם הזה של טכנולוגיה וקריאטורס, ואנשים מדברים על מה שנקרא creators economy, כאילו כל התעשייה שקמה מסביב אנשים שהם יוצרי תוכן.
נכון, creator economy או passion economy לפעמים קוראים לזה, וזה בעצם אחד הטרנדים, אחד המרכזיים שבמיוחד גם מאז הקורונה, שאנשים חיפשו גם דרכים אלטרנטיביות להתפרנס, אז יש המון, המון המון כלים היום, והמון סטארט-אפים שמתמקדים בלעזור ליוצרי תוכן, לעשות מוניטיזציה. וכל הסיפור הזה הוא מונע מכמה גורמים מרכזיים. אז א', אמרנו שהשוק עצמו של יוצרי תוכן גדל, נכון? עכשיו, עוד דבר זה שבשנים האחרונות אנחנו רואים כזו מגמה של, אני קורא לזה unbundling, של הצריכת תוכן שלנו. כן, יש לך היום כל כך הרבה דרכים לצרוך תוכן, שזה שונה משמעותי מאיך שצרכנו תוכן לפני אפילו 5 שנים, כן? יש לך פודקאסטים ואנשים שמקבלים לגמרי את החדשות שלהם בטוויטר, אנשים עם ניוזלטרים, ובעצם צרכני תוכן היום רגילים יותר ויותר לקבל את התוכן שלהם באופן אינטימי מאדם שהוא יוצר בודד, ולא פנייה לגורם מסורתי כמו איזושהי חברת מדיה למשל.
יפה, וההתפוצצות הזאת של השוק, עכשיו, ממש עכשיו, כאילו בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, קורה משהו שהוא באמת דרמטי. וכל החברות הגדולות, כולן לוטשות עיניים לדבר הזה שנקרא Creators Economy, כי הם מבינים שהקריאטורס הם אלה שהם סוד המפתח, כן? אנשים שיוצרים את התוכן המעניין, הם הלב של רוב מה שקורה באינטרנט. וכל החברות הגדולות, כולן, חלק די מרכזי מהחדשנות המוצרית ומהפוקוס שלהם כרגע, הוא לנסות להסתער על זה. אז בואו ניתן כמה דוגמאות, סבבה? נניח, ספוטיפיי וגם אפל, שתיהן ביחד עם שתי האפליקציות המובילות לפודקאסטים בעולם, שתיהן עכשיו מתחילות להשיק אופציה לאנשים שיש להם פודקאסט, להתחיל לגבות תשלום על הפודקאסט שלהם. זאת אומרת, להגיד, אני מציב איזושהי חומת תשלום, או שבכלל בשביל להקשיב לפודקאסט אתה צריך לשלם איזשהו מנוי חודשי, או בשביל פרקים ספציפיים ותוכן אקסקלוסיבי, וזה בעצם איזושהי דרך לאנשים שיוצרים פודקאסטים שבמשך שנים ארוכות הרוויחו מעט מאוד, זאת אומרת פרסומות בפודקאסטים זה לא הרבה כסף, הם פתאום נותנים להם איזשהו כלי מוניטיזציה, של בואו עכשיו תתחילו לגבות כסף ישר מהמאזינים שלכם. גם טוויטר עכשיו נכנסת והודיעה שהיא הולכת להשיק איזשהו מוצר שנקרא Super Followers, שזה בעצם לתת לך כעוקב את האפשרות לשלם לצייצנים על ציוצים מצחיקים, לתת להם טיפים, להיות כאילו לקבל איזשהם פיצ'רים מתקדמים ביחסים שלך עם אנשים שאתה עוקב אחריהם, ואז אנשים שיש להם קהל עוקבים גדול בטוויטר, שיש להם כמה מיליונים או מאות אלפים של עוקבים, שהיום לא מקבלים כלום, היום אין בזה שום כסף, פתאום יכולים להתחיל להרוויח כסף ממש מהעוקבים שלהם, ויש עוד חברות שנכנסות לזה. טיק טוק השיקה קרן של מיליארד דולר, שהם מתכננים לפזר אותם בין היוצרים שלהם. יוטיוב השיקו עכשיו מסלולים בתשלום, אז אם אני יוצר ביוטיוב, שיש לי גם אלפים של, או מאות אלפים או מיליונים, של אנשים שצופים בווידאוים שלי, אני יכול פתאום להתחיל לגבות תשלום על הדבר הזה, ובעצם ממש עכשיו, כאילו חלק מהמוצרים האלה עוד לא הושקו, חלק מהמוצרים האלה רק הוכרזו על ידי החברות, כל החברות הגדולות שמתעסקות בתוכן מסתערות על הדבר הזה, והתמה היא לתת ליוצרים את היכולת לגבות כסף על היצירה שלהם מהקהל, מקהל העוקבים שלהם.
נכון, וכל הגדולות או החברות המוכרות שדיברת עליהן, הן מנסות לתת מענה לסוג יוצרי תוכן שלהם, נכון? אז יוטיוב ליוצרי וידאו וטוויטר, אתה יודע, כותבי תוכן, ויש גם חברה שקוראים לה סאבסטק, היא מאפשרת לאנשים שיש להם ניוזלטרים ובלוגים לקבל על זה כסף באמצעות סאבסקריפשן ופודקאסטים כמו שהזכרת. ובמקביל לחברות הגדולות האלה יש לך אפילו מאות סטארט-אפים שמנסים לתת שירות היום ליוצרים, ואתה יודע, בנוסף לפטריון, וכל אחד מנסה לקחת חתיכה אחרת מהסיפור הזה של מוניטיזציה ליוצרים, וכל הסיפור הזה נמצא חזק מאוד באסטרטגיה של הקרנות הכי מובילות שיש, כן, אנדריסן הורוויץ וקרנות אחרות, וכולן מנסות עכשיו להיכנס לכל ה-creator economy.
עכשיו, פטריון עצמם מסתכלים על התנועה הזו, והם באופן כללי מנסים לסרטט איזשהו חזון מטורף לכל לעידן שאנחנו נכנסים עליו. ובגדול מה שהם אומרים זה שאנחנו נכנסים לעידן, שבו אנשים שהם יוצרים באינטרנט, וזה אמרנו פודקאסטים, או אישיות אינסטגרם, או טיק טוק, או ניוזלטרים, whatever, אנחנו נכנסים לעידן שבו זה כבר לא אנשים שעושים את זה כזה רק בשביל לספק את היצירתיות שלהם, ולא עושים את זה כסף. זה לא איזה אמן שעושה את זה בשם האומנות, אבל בתכלס הוא מתפרנס ממשהו אחר. אנחנו נכנסים לעידן שבו להיות יצירתי באינטרנט, ושיש לך קהל עוקבים engaged, אתה יכול להתפרנס מזה כמקצוע לכל דבר ועניין. אני חושב שההורים שלי ושלך לא מסוגלים לדמיין את זה בכלל, כאילו לא נראה לי שזה על הרדאר שלהם, גם אם אני יושב עם אמא שלי ואני אסביר לה את זה עכשיו שעה, היא לא תבין כלום. אמא, אם את מקשיבה, אז אני מתנצל. אני חושב שגם הדור שלנו, אני כאילו יודע שאפשר לעשות את זה, אבל אני לא לגמרי אני לא לגמרי מפנים את זה.
אז זהו, אני בטוח שיש לנו עכשיו הרבה מאזינים שככה שומעים את זה ואומרים, מה איזה, כמה גדול זה כבר יכול להיות? כאילו, אז יש לך כמה, אתה יודע, כמה חמודים כאלה באמריקה שמתפרנסים מהדבר הזה. כאילו, איך זה בכלל, איך בכלל הדבר הזה יכול לצמוח לתופעה גלובלית? אז תראה, זו שאלה טובה, אבל אני אתן לך איזושהי ככה פיסת מידע שלי העיפה את המוח פעם ראשונה ששמעתי עליה. עשו סקר בארצות הברית, ושאלו ילדים ובני נוער, מה אתם רוצים להיות שתהיו גדולים? אז 70% אומרים שהם רוצים להיות כוכבי רשת וליצור תוכן אונליין. אז אתה יודע, ילדים לא חולמים כבר להיות אסטרונאוטים או רופאים, הם חולמים להיות, אתה יודע, או אינפלואנסרים, או להיות יוצרי תוכן, ואם הם גדלים לעולם שבו הם רואים שאפשר לעשות מזה כסף, אז זה כבר לא צחוק, כן? זה כבר יכול להיות באמת, אתה יודע, אם פעם היה לך כזה את ה5% שהם בקצה שהם מצליחים לעשות כסף, וכל היתר לא מצליחים, אנחנו רואים את התופעה הזאת גם ביוטיוב, וגם בספוטיפיי, נכון? כאילו מי עושה כסף בספוטיפיי? רק האמנים הכי הכי מצליחים, עם הכי הרבה השמעות, ופה אני חושב שמה שפטריון מנסה לעשות, וכל הסטארט-אפים שקמו, במסגרת הקריאטור אקונומי, זה ליצור איזשהו כזה מידל קלאס כזה, כן? מעמד ביניים של יוצרים ש... מאפשר ל... לא כולם יהיו מיליונרים, כן? אבל כולם יוכלו, מה שנקרא, להתעסק בזה פול טיים, וזה משמעותי.
לגמרי, וזה בעצם יוביל לאיזשהו שינוי תרבותי. זאת אומרת, בתרבות המערב, להיות פודקאסטר יכול להיות מקצוע, ולהיות ביוטיוב זה יכול להיות עבודה שהיא סופר לגיטימית, וגם, האמת היא גם מדי מדהימה, כי יש אנשים שזה באמת מה שהם רוצים לעשות, שם הפשן שלהם הוא ליצור את הדברים האלה, הוא להקליט פודקאסטים, או לצייץ בטוויטר, כן? שאף אחד לא חושב על זה בתור עבודה היום, אבל יכול להיות שלשם העתיד הולך, וזה כזה החזון שהם מסתכלים עליו. אז עכשיו בואו נסבך קצת את העניינים, אוקיי? עבור פטריון, כי אנחנו אומרים, היא אחת החברות שבחזית, ויש מין איזה סוג של איזה בעלה לזהב כזה, נכון? כל החברות הגדולות והמלא סטארט-אפים, מנסים להיכנס לעולם הזה, ובעצם זה קצת כזה, כאילו כולם מנסים להעתיק מפטריון באיזשהו מקום. אז היה לכם אופציה לעשות מוניטיזציה לפודקאסטים, אז הנה, אני ספוטיפיי, אני מעתיקה לאט לאט את כל הפיצ'רים שלכם, ואז יש, עלולה להיות בעיה, כי פעם, נניח, אם היה לי פודקאסט מצליח עם 100,000 האזנות, אז הייתי יכול להגיד למאזינים שלי, היי, לכו לפטריון, אם אתם רוצים לתמוך בנו, שימו שם איזה דולר או שניים או שלושה, יכול להיות שהסיטואציה הזאת משתנה, כי הוא יכול להגיד, היי, אז בואו תשארו בספוטיפיי או באפל, איפה שאתם מקשיבים לי, ונשמח לתמיכה שלכם, וכאילו, יכול להיות שהם יחתכו את פטריון לגמרי מהמשחק.
אז בעצם מה שאנחנו שואלים, נכון, זה האם פטריון זה פיצ'ר נחמד כזה, שיכול להיות בכל שירות או פלטפורמה אחרת, או שזו חברה שיש לה, אתה יודע, אסטרטגיה די ייחודית, שיכולה להתקיים בפני עצמה. לי זה מזכיר את כל הסיפור הזה עם קלאבהאוס, נכון? שהאם זה פיצ'ר או חברה, כרגע אנחנו רואים שטוויטר מחכה את קלאבהאוס וחברות אחרות, וזה די מביא אותך למצב שאתה לא יכול שלא לטעות, רגע, האם פטריון הזה, כל מה שהיא מציעה זה תשלומים, אבל היא לא מציעה משהו אחר, נכון? היא לא מציעה לך להגדיל את הקהל או להגיע לקהל אחר, ופה נראה לי זה משהו ששווה להתעכב עליו.
נכון, כי פטריון בסוף היא כלי מוניטיזציה, היא לא פלטפורמה להפיץ תוכן, זה נטו כלי להרוויח כסף.
נכון, וכל עוד היוצרים, אתה יודע, באו עם קהל משלהם, והיו רק שולחים את הקהל שלהם לפטריון, אז היה דיל די טוב. אבל עכשיו, שאתה מקבל בספוטיפיי או טוויטר, או בוא נגיד איפה שהקהל שלך נמצא, אתה מקבל אופציות למונטיזציה שהן יכולות להיות אולי יותר מתקדמות, יותר טובות מפטריון, אולי אפילו יותר זולות, כי אתה בתור יוצר יכול לשמור יותר מהכסף אצלך, כן? כי כל המודל הזה הרי בנוי על זה שפטריון לוקחת איזשהו נתח מהתרומות או העסקאות האלה. עכשיו הסיפור משתנה בעצם שיש לך חברות כמו ספוטיפיי או טוויטר, הן מציעות את הדבר הזה ביחד, כן? אינטגרציה של הפצה פלוס מוניטיזציה. עכשיו, עוד דבר שאני חושב שהוא קצת בעייתי עבור פטריון, זה כל הסיפור הזה של switching cost, כן? כאילו, מה העלות של יוצר קיים לעבור עכשיו לפלטפורמה אחרת או שירות מתחרה? עכשיו, אני חושב שליוצרים זה בכלל לא קיים, כן? כי בסופו של יום, כשאתה מצליח, כשאתה נגיד מתחיל על פטריון, או שיש לך איזשהו קהל קטן, ועם הזמן אתה מצליח לעשות מוניטיזציה, מגיע השלב שבו אתה שואל את עצמך, רגע, אני בעצם האונר של מערכת היחסים הזו עם הקהל שלי, והם משלמים לי, נניח, מאות אלפי דולרים בשנה. אז למה שאני אמשיך לתת 5%, 10% מזה לפטריון? אני יכול לקחת את כל הקהל הזה ולעבור לאו שירות אחר, או אפילו לבנות דבר כזה בעצמי, אם אתה יוצר מספיק גדול. יש לך את כל הכלים שקיימים היום, כמו סטרייפ וכל הדברים על שהזכרנו. ובעצם, לנטוש את פטריון, ופה יכולה להיות בעיה רצינית.
כן, אני חושב שגם אקט שהוא פחות חריף מזה, זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות בהכרח מייגריישן לכל הקהל שלך, אבל פשוט להפסיק להפנות החדשים לפטריון. כאילו, אם, אתה יודע, אם יום אחד כל האינפלואנסרים האלה יגידו, היי, אז בואו עכשיו תירשמו לערוץ יוטיוב שלי, אף אחד לא אומר לפטריון, היי, תקשיבו, אין איזה חוזה ארוך טווח בין פטריון לבין האמן עצמו. ואז יכול להיות שבעצם תתחיל איזושהי זליגה לערוצים אחרים, וזו בעצם, אתה יודע, בסוף זו הסכנה הגדולה של המודל שלהם. ויש לנו תשובה, אנחנו רוצים לדבר על האסטרטגיה של פטריון. מה הם הולכים לעשות עם זה?
מגניב, אז דיברנו ממש בקצרה על מה הבעיות אולי היתרון האסטרטגי, כן, בחפיר האסטרטגי של פטריון. בוא נדבר קצת על מה בכל זאת, מה האסטרטגיה שלהם, איך הם מתכוונים כן בכל זאת לתקוף את החולשות האלה שלהם.
נכון, אז אמרנו שפטריון גייסה די הרבה כסף לאחרונה. הם גייסו 90 מיליון דולר לפני כמה חודשים, ואז עוד 150 מיליון דולר, זאת אומרת, הכיסים מלאים בכסף. והם מספרים בצורה די פתוחה מה האסטרטגיה שלהם. הם אומרים, פעם אחת אנחנו הולכים לעשות התרחבות גלובלית. סבבה? להיכנס לשווקים נוספים ולאפשר תשלום בכל המטבעות ועוד שפות וזה אחלה, זה כאילו סבבה.
רגע, אתה אומר את זה סבבה, אחלה, כאילו זה, אוקיי, רק נפיץ את זה במדינות אחרות וזה יעבוד. תשמע, זו שאלה די רצינית, האם כל הסיפור הזה הוא אפשר להעתיק אותו מארצות הברית, ששם נמצא בעצם כרגע כל השוק הזה של היוצרים. כאילו, לא יודע, אז אולי יש לך באמת אמריקה הלטינית, אולי יש לך זה, אבל אתה יודע, בשביל להיות באמת שחקן ענק, אתה צריך קודם כל להוכיח שהמודל הזה של יוצרים שעושים מוניטיזציה עובד גם במדינות אחרות, ואני לא יודע אם זה באמת יכול לקרות, אנחנו נצטרך לראות, כן?
לא, לגמרי. כל מדינה גם, אתה יודע, יש את הכללים שלה ואת המצב הסוציו-אקונומי שלה והתרבות של לשלם ליוצרים, אז בטוח שיש דרך ארוכה לעשות גם במדינות אחרות. הדבר השני שפטריון הולך להתמקד בו זה בעצם שיפור החוויה לפטרונים, זאת אומרת, ליצור באמת איזושהי, את היתרון המוצרי, שהוא יהיה רמה אחת מעל כל החברות שמנסות להעתיק אותן. אז עכשיו ספוטיפיי נותנים לך לשלם על פודקאסט, אבל בפטריון יש הרבה יותר כלים. אתה יכול לראות לשמוע פרקים מוקדמים, אתה יכול להקליט חלקים רק לעוקבים שלך, ואתה יכול לעשות למכור מרץ', ואתה יכול לעשות דברים שממש מבחינה מוצרית, ייתנו לפטריון יותר כלים ליוצרים לעשות מוניטיזציה, ואז ירצו עדיין להישאר בפלטפורמה. אני רוצה להגיד לך מה בעיניי החלק השלישי, שהוא בעיניי הכי מטורף באסטרטגיה שלהם. והוא שפטריון רוצים להשקיע יותר בצד של הדיסקאברי. הם רוצים לא רק להיות הכלי שנותנים ליוצרים כדי לעשות מוניטיזציה, אלא בעצם להפוך להיות הפלטפורמה שדרכה אתה תמצא יוזרים חדשים, לעקוב אחריהם ולתמוך בהם. וזה בעצם כאילו המהלך הנגדי, נכון? אם אמרנו כל הפלטפורמות הגדולות של יוטיוב, פייסבוק, טוויטר, הם היו דיסקאברי, הם היו צריכת תוכן ונכנסו לתשלום, בעצם פטריון רוצה ללכת בכיוון ההפוך ולהתחיל להיות פלטפורמת הדיסקאברי.
אז רק שאני אבין, אתה אומר בעצם זה דיסקאברי שלי בתור תומך, שלי בתור מעריץ, כן? לגלות יוצרים חדשים, כן? זה לא דיסקאברי הפוך, זה לא עוזר ליוצרים לגלות קהל חדש, זה די שינוי פרדיגמה, נכון? כי אם אתה מסתכל על פייסבוק, טוויטר, כל החברות האלה עד היום עזרו ליוצרים למצוא את הקהל. עכשיו אתה מדבר על מהלך הפוך שפטריון רוצה לעשות.
נכון, הם רוצים בעצם לתת לפטרונים, ליוזרים שמשלמים, הם רוצים לתת להם חוויה שתעזור להם למצוא עוד יוצרים, אתה יודע, מתבסס על הטעם שלהם, מתבסס על הטרנדים, עוד יוצרים ששווה לעקוב אחריהם, ואז ככה להגדיל בעצם את סך העסקאות, וגם לתת ליוצרים עוד קהל דרך זה. והנה מה שמטורף בעיניי. לאסטרטגיה הזו יש ביטוי ממש ממש ממשי. זאת אומרת, לפני 4 חודשים, פטריון גונבים את מישהו בשם ג'וליאן גוטמן. הוא היה דיירקטור אוף פרודקט באינסטגרם, הוא היה באדם באינסטגרם שהיה חי על הפיד, מה אתה רואה? על הדיסקאברי, והם הופכים אותו להיות הצ'יף פרודקט אופיסר של פטריון. הבחור הזה בעצם הוא מגיע לחברה, ומתחיל איזשהו תהליך כזה של ללמוד את החברה, ובסוף אתה יודע, זה חברה, זה עדיין במהות סטארט-אפ, כן? זה כמה מאות עובדים סך הכל. ואחרי חודשיים יוצא בהודעה שהוא מפטר כמעט שליש מהצוות R&D פרודקט שלהם, ובעצם אומר להם, חבר'ה, הארגון הולך להשתנות. כאילו, מה שעשינו עד עכשיו היה סבבה, אני לוקח את החברה למקום אחר, יש שם עובדים שעבדו שנים בחברה, כאילו, כמעט מההקמה, ואומר להם, כזה, you no longer needed, תודה על התמיכה, ובעצם מפטר חלק די גדול מהאנשים. עכשיו, יודע, למי שעובד בסטארט-אפ ושומע אותנו, אני בטוח שהדבר הזה הוא כמעט מזעזע, כאילו, חבר'ה שרצו עם החברה הזו כל כך הרבה זמן, ובנו כמעט כל מה שיהיה שם, ופתאום בא איזה אאוטסיידר אחד, איזה בחוצ'יק מאינסטגרם, שתוך חודש, חודשיים, שמסתכל על החברה, ולוקח איזה שליש מהעובדים, ואומר להם, תשמעו חבר'ה, זהו, אתם בחוץ.
עכשיו, כמובן שמתקשרים את זה החוצה, אז כל הסיפור הזה של לפטר שליש מהארגון R&D, אז צובעים את זה בצבעים של זה מה שהיינו צריכים לעשות, והחברה תהיה הרבה יותר טובה, נכון? וזה גם מה שג'ק קונטי אמר. אבל תשמע, זה מעניין, כי אם אתה assuming good intentions על המהלך הזה, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז יכול להיות שבאמת היה פה איזשהו משהו שקשור בסקילסט, כן? ביכולות הנדרשות שאותו Chief Product Officer חדש רואה, שהוא אומר, אוקיי, אני צריך אנשים שעד עכשיו ידעו לעשות X, עכשיו אני צריך אנשים שידעו לעשות Y. אני בספק אם זה דבר שקשור, אתה יודע, לפרפורמנס או דברים כאלה, אבל...
לא, אני בטוח שאתה צודק. אתה יודע, תחשוב על זה, כאילו אתה, אם היית עובד ותיק בחברה, או אתה רואה את כל המטריקות וכל המדדים מתפוצצים, ואתה שומע החברה גייסה 90 מיליון דולר, ואז עוד 150 מיליון דולר, ואתה בטוח כאילו, אני בגג העולם, אני אחד העובדים הוותיקים בחברה, ואז פתאום מגיע בחוץ שכזה, כאילו, מאינסטגרם, ו... אז לכן אני אומר, אני בטוח שהדבר הזה הוא משקף איזושהי מחויבות אמיתית, בגלל שזה מהלך לא קל, אני בטוח שזה מחייב, מעיד על איזושהי מחויבות די גדולה של פטריון ללכת בכיוון הזה. ואני חושב שזה יהיה ממש ממש מעניין לראות לאן זה ילך.
כן, הבעיה היא בטיימינג, נכון? כאילו, בשבוע אחד אתה מודיע על גיוס של 150 מיליון דולר בוולואציה של 4 מיליארד, שבוע אחר כך אתה מודיע שפיתרת 40 איש מכל ארגון R&D שלך. אז בסדר. יכולו לעשות את זה אולי טיפה יותר טוב.
כן.
אוקיי, אז אני רוצה רגע להחזיר אותנו רגע מהסיפור הזה של ה-Chief Product Officer החדש של פטריון, לדבר שהתחלנו איתו, כן? שזה בעצם פטריון נכנסת באסטרטגיה של להיות פלטפורמת דיסקאברי, כן? לעזור לך בתור מישהו שעכשיו מתחיל לתמוך באמנים או יוצרים, לגלות עוד יוצרים ועוד אמנים חדשים. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד מעניין, כי זה קשור גם לשינוי שפטריון עצמה רואה בשירות שלה. מה שמשתנה זה בעצם כמות הפטרונים, כן, התומכים, שתומכים ביותר מיוצר אחד. עכשיו, אם בתחילת הדרך של פטריון, לכל יוצר, אתה יודע, היה את הקהל שלו, ואם היית מעריץ או תומך שמשלם בפטריון, אז היית משלם ליוצר מסוים, ותומך אחר היה משלם ליוצר שני, וזה לא הייתה חופיפה ביניהם, כן? זה לא היו קהל שחופף. ובשנה האחרונה קרה דבר מאוד מעניין, כי פתאום פטריון מזהה שיותר ויותר אנשים מתחילים לשלם לכמה יוצרים במקביל. וזו כבר הופכת להיות באיזשהו מקום קצת נורמה, כן? קצת שינוי בהתנהגות צרכנית. וזה מתחבר למה שדיברנו עליו מקודם, כן? אנחנו בעולם כזה משתנה, שאנחנו צורכים הרבה יותר מהתוכן שלנו באופן ישיר, בלתי אמצעי, מהמון יוצרי תוכן במקביל.
כן, ואז, ואתה יודע, ואז אני מסתכל על זה, אני אומר, יכול להיות שזה הופך את פטריון לחברה עם פוטנציאל שהוא נורא נורא מעניין. כי, אתה יודע, אתה יכול לאפיין כזה בצורה ממש כללית, כל רשת חברתית. אתה יכול להגיד, סבא, פינטרסט, אנחנו יודעים שזה בעיקר נשים, וטוויטר זה הרבה מאוד פוליטיקה, וטרולים, ופייסבוק נראה לי היום זה בעיקר מבוגרים, ויכול להיות שפטריון תהיה הרשת החברתית, או הפלטפורמה, שבה הקהל הוא נורא נורא איכותי, שמה שמייחד אותה זה שהקהל מוכן לשלם על יוצרים, וזה יכול להיות בתור יוצר, אתה יכול להגיד, וואו, אז כאילו, אם אני רוצה להרוויח כסף, יכול להיות ששווה לי להשקיע דווקא את המרץ שלי, את העמוד שלי, את הקהילה שלי לבנות בתוך פטריון, כי אני יודע שיכול להיות שזה חבר'ה שהם יותר פתוחים לשלם, יותר פתוחים לתמוך באמנים שהם אוהבים, וזה ישתלם לי בכיס. אז אני חושב שזה יכול להיות איזשהו מאפיין נורא מעניין.
תראה, סיפרנו סיפור די חיובי, אבל אתה יודע, בסוף פטריון היא סטארט-אפ. היא בתחילת דרכה, וזה שונה מאוד מהחברות שאנחנו רגילים לדבר עליהן בתמונה הגדולה. עכשיו, אני יכול להגיד לך, לדעתי, מה בכל זאת אני רואה כחולשה מאוד מאוד עיקרית אצל פטריון. פטריון בעצם מנסה עכשיו להציג את כל הסיפור הזה של דיסקאברי, של יוצרים, כבעיה. אבל היא לא הוכיחה את זה בעצם. כי לדעתי, הבעיה האמיתית היא בלמצוא קהל, כן? לעזור ליוצרים, למצוא קהל חדש ולהגדיל את הקהל שלהם. ופה היא נמצאת בחיסרון מאוד מובנה ומשמעותי אל מול טוויטר ויוטיוב וכל הפלטפורמות האחרות שהזכרנו, שאין באות הרבה יותר מוכנות לסוג הקרב הזה, כן?
אני חושב שאתה צודק, כי אתה יודע, בסוף יוטיוב, טוויטר, זה חברות שהטראפיק שם הוא מטורף. זאת אומרת, יש להם מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים של משתמשים שחורשים על האפליקציות ומחפשים אותו תוכן חדש. פטריון היא בכלל לא בליגה הזו. זאת אומרת, יש מעט מאוד טראפיק בהשוואה לפלטפורמות האלה. ולהפוך את פטריון להיות המקום שבו המונים נמצאים ומחפשים תוכן, זה מרחק אדיר בעיניי. עכשיו, יכול להיות שזה יהיה מין, אתה יודע, מועדון יחסית מצומצם, אך אטרקטיבי, כי הם אולי יותר נוטים לשלם, אבל זה לא אינטואיטיבי.
אני, בעצם מה שאני רואה כיתרון התחרותי, בעצם העיקרי של פטריון, זה בעצם הברנדינג, כן? אותו סטורי טלינג שהצליחה למצב את עצמה די מההתחלה, אתה יודע, כסוג של הצ'מפיונית של היוצרים, ואם היא תמשיך בעצם לבנות את עצמה כמותג מספר אחת שיוצרים פונים אליו, אז אני רואה איזושהי אפשרות שהיא תמשיך, אתה יודע, תמשיך לצמוח ולגדול, כי אנשים ילכו בעצם, בגלל שהם מאמינים במוצר ומאמינים בעצם במה שפטריון מנסה לעשות עבור יוצרים, אבל אין ספק, יהיה מעניין לראות איך זה מתפתח.
טוב, מגניב. אז עכשיו, לסיום, יש לנו משהו קטן לספר לכם. אביעד ואני לא באמת יכולנו להקליט פרק שלם על פטריון בלי לנסות את המוצר בעצמנו. פתחנו פטריון. ואם תסתכלו בתיאור של הפרק, תראו שם איזשהו לינק לעמוד שלי ושל אביעד, של התמונה הגדולה. הוא מאוד מאוד בסיסי. ואם בא לכם להראות את התמיכה שלכם בתמונה הגדולה בפודקאסט, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו, אתם יכולים להיכנס. זה לא כל כך על הכסף, זאת אומרת, בעיקר מה שיעשה לנו טוב לראות זה שאתם מראים את התמיכה שלכם בפודקאסט. אני מניח שמה שנקבל, אם נקבל, בטח נשקיע אותו חזרה בפודקאסט, יש לנו כל מיני מחשבות על דברים מגניבים שאפשר לעשות, זאת לא הדרך שלנו להתאשר, זאת לא אסטרטגיית המוניטיזציה שלנו. אם תעשו זה, זה יהיה פשוט נורא מגניב, אנחנו נגיד תודה ענקית.
אוקיי, אז אנחנו נשים את הלינק לפטריון שלנו בשואו נוטס, כן, בתגובות לפרק וגם בטוויטר. אז רק נסכם, זה היה פרק מספר 8 של התמונה הגדולה, וניר, אני חושב שאנחנו מגיעים פה למיילסטון די משמעותי עבורנו, נכון? אני חושב שהסטטיסטיקות אומרות שרוב הפודקאסטים לא שורדים את הפרק השמיני, אז הנה אנחנו שרדנו, ויש לנו עוד 2 פרקים לסיום העונה, ואז אנחנו ניקח הפסקה קצרה, כן, להתרענן, יכול לחלוק שאנחנו מצפים לילד שני, ילדה שנייה, אז אני מניח שאני אתרכז קצת בלא לישון ולקפצץ על כדור פיזיו, ואז ניקח קצת אוויר, נתכנן את עונה שנייה, אז אם יש לכם רעיונות, הצעות ובקשות, התחלנו כבר לקבל קצת ותמשיכו, keep them coming, ואם בא לכם סתם להגיד לנו שלום או לדבר איתנו, אפשר למצוא אותנו בטוויטר והדי-אם שלנו פתוח, אז נתראה בפרק הבא.
יאללה, פיצוץ.
We'll be right back.